שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"א במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם. השיעור היום יהיה 14 דקות. בדף הקודם דיברנו על החקירות והבדיקות שהיו עושים לעדים. בין השאר ראינו, וכאן הברייתא גם מרחיבה, שהיו שואלים את העדים, למשל במקרה של רוצח, האם התרעתם ברוצח, האם הוא קיבל את ההתראה, והאם הוא התיר את עצמו למיטה. בהמשך נדבר על שני השלבים האחרונים, עכשיו נדבר על מה בכלל המקור לזה שצריך התראה. אז הגמרא מביאה בזה ארבעה מקורות שונים. המקור הראשון זה של אולה, זה מדין של אדם שבא על אחותו. זה איסור שאומנם משמיים יש עליו עונש כרת, אבל בבית הינו יכול להתחייב רק במלכות. מאיפה לומדים שצריך התראה? מזה שכתוב וראה את ערוותה. והרי החטא הוא לא על זה שהוא ראה את ערוותה, אלא על זה שהוא בא עליה. אז למה כתוב פה ראייה? זה בא ללמד שהעדים צריכים להראות לו שהדבר הוא אסור. אז זה המקור הראשון, ונזכור שזה בדין שהוא רק מלכות. המקור השני הוא מרצח, זה של תנא דבי חזקיה, עונש על רצח הוא סייף, שזה יותר חמור ממלכות. מאיפה לומדים שצריך התראה? מזה שכתוב, וכי יזיד איש על רעהו, איך אנחנו יכולים לדעת שהוא באמת היה מזיד? כנראה שצריך להתרות בו, והוא חייב רק אם הוא בכל זאת עשה את זה אחרי שהתרו בו. זה המקור השני, נזכור שזה היה בסייף. המקור השלישי זה תנא דבי רבי ישמעאל, זה מדין של חילול שבת שהעונש שלו זה בסקילה. ומה המקור? מזה שכתוב בפרשייה של מקושש העצים, ויקריבו אותו, מוצאים אותו מקושש עצים. לכאורה צריך להיות כתוב שמקריבו את מי שקושש עצים בעבר ולא מקושש עצים. אלא זה בא ללמד שגם אחרי שהם מצאו אותו מקושש, הם הזהירו אותו והוא עדיין המשיך לקושש. לכן זה נכתב בלשון הווה, זה המקור השלישי וזה היה בסקילה. המקור הרביעי והאחרון גם הוא בסקילה, זה של תנא דבי רבי, והמקור הוא ממי שבא על נערה המאורסה, כתוב שם על דבר אשר עינה את אשת רעהו. מה זה דבר? דבר זה מלשון דיבור, כלומר שהעדים צריכים לדבר אליו ולהתרות בו. אז אלה ארבעת המקורות, ועכשיו הגמרא אומרת למה צריך את כולם. אז כמו שרמזנו תוך כדי, המקורות הולכים מהקל לחמור. כלומר, המקור הראשון היה מבעל אחותו שזה מלכות, המקור השני היה מרצח שזה סייף, והמקור השלישי היה מחילול שבת שזה סקילה. ולכן צריך את שלושת המקורות, כי ככל שמדובר בחטא קל יותר, יותר סביר שדווקא שם התורה תלך לקראת הנאשם, ותצריך התראה בשביל לחייב אותו. לעומת זאת, אם זה חטא חמור, אז התורה פחות הולכת לקראתו, ואולי אפשר לחייב אותו גם בלי התראה. לכן בהתחלה ראינו מקור במלכות, אבל עדיין אולי בסייף ומעלה לא צריך התראה, כמה שמלן שגם בסייף, ואחרי זה כמה שמלן שגם בסקילה. אז זה הצריכות על שלושת המקורות הראשונים. מה עם המקור הרביעי בנערה מאורסה שגם זה איסור סקילה? עונה הגמרא, במקור הרביעי נעשה כאילו שכתוב מקרה של שריפה ולא של סקילה. כלומר, אם אינו עניין לסקילה, כי כבר למדנו את זה במקור השלישי, תנאו עניין לשריפה. אז המקור הרביעי מלמד אותנו על שריפה, אבל האם באמת צריך מקור לשריפה? אז זה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן שראינו אתמול. לפי רבי שמעון ששריפה יותר חמורה מסקילה, אז באמת צריך מקור, כי אי אפשר ללמוד מסקילה לשריפה. אבל לפי רבנן שסקילה היא המיטה הכי חמורה, אז ממילא אם בסקילה צריך התראה, כל שכן שבשריפה צריך התראה, אז למה צריך מקור רביעי על שריפה? עונה הגמרא, נכון, באמת אפשר ללמוד את זה בקל וחומר מסקילה, אבל בכל זאת גם דברים שאפשר ללמוד בקל וחומר, לפעמים התורה כותבת גם במפורש. זה נקרא מילתא דאתיא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. אז זה לגבי למה צריך את המקור הרביעי, אבל עכשיו צריך לשאול שאלה דומה, למה צריך את המקור הראשון והשני? הרי הם קלים יותר מסקילה, ואפשר ללמוד אותם בקל וחומר מסקילה. אז גם פה עונה הגמרא אותו דבר, מילתא דאתיא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. אז זה לגבי המקור של ההתראה עצמה. עכשיו יש עוד שני שלבים, הוא צריך לקבל על עצמו את ההתראה, כלומר לומר אני יודע שזה אסור, וגם להתיר את עצמו למיטה. כלומר שהוא אומר שהוא מודע לזה שיש על זה חיוב מיטה. אז על זה שהוא צריך לקבל את ההתראה, ארוך לנר אומר שלזה לא צריך מקור. אז על זה שהוא צריך לקבל את ההתראה, ארוך לנר אומר שעל זה לא צריך מקור, כי ברור שאם לא ברור לנו שהוא הבין את ההתראה, אז ההתראה לא נחשבת כלום. אבל הגמרא שואלת, מאיפה יודעים שהוא גם צריך לומר שאני יודע שאני חייב על זה מיטה? עונה הגמרא, מזה שכתוב בעובד עבודה זרה, על פי שניים עדים וכולי, יומת המת. מה הכוונה יומת המת? משמע שהוא כבר היה מת. כלומר שכבר בחטא הוא התיר את עצמו למיטה על ידי זה שהוא יודע שבחטא הזה הוא מתחייב מיטה. ועכשיו אנחנו בשורה השנייה בשורות הרחבות, כיוון שכבר דיברנו על התראה, הגמרא מביאה סוגיה מעניינת בעניין הזה. אומר רב חנן חידוש, אם היו שני עדי שקר שעידו על אישה שזינתה, ואחר כך הזימו את אותם עדים, אז למרות שבעצם אם לא היו תופסים אותם, אז היו הורגים את האישה, ויש לנו כלל של ועשיתם לו כאשר זמם, פה לא הורגים את העדים זוממים. למה לא? כי כשאישה מזנה, יש לזה שתי תוצאות. תוצאה אחת זה שהורגים אותה, ותוצאה שנייה זה שהיא נאסרת על בעלה. אז העדים הזוממים יכולים לומר, אנחנו לא התכוונו בכלל להרוג אותה, אנחנו רק התכוונו לאסור אותה על בעלה. אז במקרה כזה אומר רב חנן, כשהכוונה של העדים לא ברורה, באמת אי אפשר להרוג אותם. אז עד כאן החידוש של הרב חנן, אבל עכשיו נברר זה קצת יותר, וזה יכניס את הנושא של התראה. אומרת הגמרא, הרי בשביל שהיינו הורגים את האישה על פי העדים האלו, צריך לומר שהם אומרים שהם יתרו בה שהיא תהיה חייבת מיתה, כמו שלמדנו עכשיו במשנה. כי הרי אם הם לא יתרו בה, אז לא היינו הורגים על פיהם את האישה, אז ברור שגם אם נזים אותם, לא נהרוג אותם. אלא כנראה שהם יתרו בה שהיא תהיה חייבת מיתה, ואם הם יתרו בה, אז ברור לנו שהכוונה שלהם הייתה להרוג אותה, ולא רק לאסור אותה על בעלה. אז ממילא אם הם יתרו בה, אז ברור לנו שהם גם התכוונו להרוג אותה. אז על מה הרב חנן דיבר? אז הגמרא מדייקת. אם באמת מדובר שהם יתרו בה, אז הכוונה שלהם ברורה וכן נהרוג אותם. כאילו לא תפסנו אותם, אז היינו הורגים אותה. מה שרב חנן דיבר זה במקרה שבו לא צריך התראה, ובכל זאת אנחנו נהרוג את האישה על פי העדות שלהם. מתי לא צריך התראה? לפי רבי יוסי ברב יהודה, באישה חברה. כלומר, אישה שיודעת ספר וברור לנו שיודעת שאסור לזנות. לפי רבי יוסי ברב יהודה, במקרה כזה לא צריך התראה, וממילא הכוונה של העדים לא ברורה, ולכן אי אפשר להרוג אותם. זה שלב ראשון, אבל עכשיו אומרת הגמרא שלב שני, אם אותם אתה לא הורג, אז בעצם גם את האישה אתה לא יכול להרוג. כי ברגע שאי אפשר להניש עדים בעונש שהם מנסים להטיל על האדם שהם מעידים עליו, זה נקרא עדות שאי אפשר להזים אותה, וכל העדות בטלה. אז ממילא, כיוון שאי אפשר להרוג אותם אם נזים אותם, גם לא נרוג אותה אם לא נזים אותם. וזה בעצם מה שרב חנן רצה לומר. אז זה השלב הראשון, אבל עכשיו שלב שני ממש באמצע עמוד א', שואלת הגמרא, אם אתה אומר שתמיד עדים שמעידים על אישה חברה, גם אם נזים אותם לא נוכל להרוג אותם, וממילא אם לא נזים אותם גם לא נוכל להרוג אותה, אז על מה דיבר רבי יוסי ברבי יהודה כשהוא אמר שהורגים אישה חברה בלי התראה? אז בשביל לענות, הגמרא צריכה למצוא מקרה שבו למרות שהעדים לא מתרים בה, ברור לנו שהכוונה שלהם הייתה להרוג אותה ולא לאוסרה על בעלה. למה? אומרת הגמרא, מדובר באישה שברור לנו שהיא כבר זינתה פעם אחת. ואז ממילא היא כבר אסורה על בעלה, אז לא יכול להיות שזאת המטרה שלהם. אבל עדיין אולי העדים יאמרו שמתכוונו לאסור אותה על הבועל השני ולא להרוג אותה, על זה עונה הגמרא שתי תשובות שבהם גם הבועל השני כבר ממילא אסור עליה, כי או שהוא קרוב משפחה שלה, או שזה בעצם אותו אחד שהיא זינתה איתו בפעם הראשונה, לכן אין להם פה שום אפשרות להתחמק, אלא אם התכוונו להרוג אותה, ולכן אם נזים אותם נהרוג אותם, ואם לא נזים אותם נהרוג אותה, ועל זה דיבר רבי יוסי ברב יהודה. ועכשיו אנחנו קצת מתחת לאמצע העמוד, אנחנו עוברים לנושא הבא, וזה הכחשה בבדיקות. כלומר, למדנו במשנה שאומנם אם העדים אומרים על הבדיקות שהם לא יודעים, זה לא פוסל, בניגוד לחקירות, אבל גם בבדיקות, אם יש הכחשה בין העדים, אז זה פוסל. עכשיו, בלמד עמוד ב', כמו שהזכרנו אתמול, ראינו מחלוקת בין רב יהודה לרב חיסטה, האם לחלק את הבדיקות לשתי רמות? כאן בגמרא, הגמרא מביאה רק את רב חיסטה. אז רב יהודה שם אמר שלא משנה איזה סוג בדיקות, כל הכחשה בבדיקות בדיני נפשות פוסלת את העדות. זה דעת רב יהודה. רב חיסטה אומר שצריך לחלק את זה לשני סוגים. סוג אחד של בדיקות זה בדיקות שהן בגוף העדות עצמה, למשל האם הוא הרג אותו בחרב ובסייף. על זה המשנה אמרה שאם יש הכחשה גם בבדיקות זה פוסל את העדות. לעומת זאת, אם יש הכחשה בבדיקות שהן בדברים צדדים לגמרי, כמו איזה צבע חולצה הרוצח לבש, זה לא פוסל את העדות. אז זה החידוש של רב חיסטה, אבל עכשיו הגמרא תקשה עליו משלושה מקורות שונים, שבהם משמע שגם אם ההכחשה היא בדברים צדדיים, זה פוסל את העדות. עכשיו, בכל שלושת המקורות הגמרא תתרץ שלא מדובר בדברים צדדיים, אלא בדבר שהוא בגוף העדות עצמה. כלומר, שתי הברייתות הראשונות אומרות שגם הכחשה בצבע הבגדים או בצבע הנעליים, גם זה פוסל את העדות. אבל את שתי הברייתות יתרץ רב חיסטה שלא מדובר סתם בבגדים שהרוצח לבש או נעל, אלא מדובר בכלי הרצח עצמו, כלומר מדובר שהוא חנק אותו בבגד או שהוא בעט בו בנעליים, ולכן גם זה נחשב הכחשה בגוף העדות. אבל אם זה היה סתם צבע הבגדים שלו, זה באמת לא היה פוסל. זה שתי הקושיות הראשונות. המקור השלישי שממנו מקשים זה מהמשנה שלנו. שם ראינו שבן זכאי בדק אפילו בעוקצי תאנה, כלומר אם העדים היו מכחישים אחד את השני לגבי העובי של הגבעול של התאנה שמתחתיו נעשה הרצח, אז גם זה היה פוסל אפילו שמדובר בדבר צדדי לגמרי. אז פה רמי ברחמה מנסה לתרץ את רב חיסטה, אז בהתחלה הוא אומר שלא מדובר על רצח אלא בחילול שבת, ומדובר באדם שכתף פירות מתאנה, ולכן זה הכחשה בגוף העדות, אבל את זה דוחה הגמרא מברייתא שמפורש בה שמדובר פה ברצח, ולכן רמי ברחמה אומר תירוץ שני, אולי מדובר שכלי הרצח היה ענף של התאנה, אבל גם את זה דוחה הגמרא מברייתא שאומרת שהוא בדק לא רק בעוקצי התאנה, אלא גם בצבע של התאנים עצמם, וודאי שהוא לא ישתמש בתאנים עצמם בשביל להרוג, ולכן הגמרא מתייאשת מלנסות לסדר את רב חיסטה עם בן זכאי, ואומרת שבן זכאי הוא דעה ייחודית, שלדעתו באמת אין שום הבדל בין בדיקות לבין חקירות. ואילו רב חיסטה חידש את מה שהוא חידש רק לפי רבנן, שלדעתם הבדיקות הן יותר קלות מאשר החקירות, כמו שלמדנו, ורב חיסטה מקל עוד יותר שאפילו אם יש הכחשה זה רק פוסל אם זה דבר שהוא בגוף העדות. אז עד כאן הדיון לגבי החידוש של רב חיסטה, ועכשיו 9 שורות מתחתית העמוד, הגמרא מנסה לברר מי זה אותו בן זכאי שבדק בעוקצי תאנים, כששתי אפשרויות הם או רבי יוחנן בן זכאי, או אדם אחר שפשוט נקרא בן זכאי. למה לומר שזה לא רבי יוחנן בן זכאי? שתי סיבות. דבר אחד זה למה קוראים לו בן זכאי, למה לא רבי יוחנן בן זכאי? דבר נוסף, הרי רבי יוחנן בן זכאי אף פעם לא ישב בסנהדרין שדנו בדיני נפשות. למה? כי הפסיקו לדון בדיני נפשות 40 שנה לפני החורבן, וברור לנו שרבי יוחנן חי אחרי החורבן, כי הוא תיקן תקנות אחרי החורבן, ונתון נוסף זה שרק ב-40 השנים האחרונות לחייו הוא ישב בסנהדרין. והרי גם אם נאמר שהוא מת יום אחד אחרי החורבן, מה שכמובן לא סביר, ב-40 השנה שקדמו למותו, שבו רבי יוחנן בן זכאי ישב בסנהדרין, כבר לא היו דנים דיני נפשות, כי הפסיקו 40 שנה לפני החורבן. לכן לכאורה לא יכול להיות שמדובר ברבי יוחנן בן זכאי שבדק בעוקצי תאנים. אבל הגמרא דוחה את כל זה 2 שורות מתחתית העמוד בברייתא המפורשת, שם כתוב שזה היה רבי יוחנן בן זכאי. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו? אז אומרת הגמרא, אמנם כשהוא עצמו דן כבר לא דנו דיני נפשות, אבל לפני זה הוא היה תלמיד, וכשהוא היה תלמיד עדיין כן היו דנים דיני נפשות, וכמו שלמדנו אם תלמיד טוען איזושהי טענה טובה אז מעלים אותו להיות דיין איתם, אז באותו יום שהוא בדק בעוקצי תאנים מדובר שאלו אותו להיות דיין איתם, וכיוון שמדובר על מקרה שקרה לפני שהוא עצמו נהיה דיין, לכן קראו לו בן זכאי ולא רבי יוחנן בן זכאי. ועכשיו אנחנו בשורה השישית בעמוד ב', אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה לגבי החקירות והבדיקות. כמו שלמדנו במשנה, אם אחד אומר שהוא לא יודע בחקירות, אז העדות פסולה, אבל אם אחד אומר שהוא לא יודע בבדיקות, אז העדות לא פסולה. עכשיו, לפני שנראה את הדיון בשורה השישית בעמוד ב', נקפוץ לרגע על בערך לשליש העמוד, שם רמי ברחמה שואלת רב כהנא ורב ספרא מה ההבדל בין הבדיקות לחקירות. כלומר, למה חוסר הידיעה פוסל דווקא בחקירות ולא בבדיקות? הרי גם החקירות וגם הבדיקות הם צורך מדאורייתא. אז הם ענו לו, כמו שכבר למדנו כשראינו את המשנה, שבחקירות זה פוסל כי ברגע שדיין לא יודע את הזמן או את המקום, אז זה עדות שאי אפשר להזים אותה. כי כך עדים אחרים לא יכולים לומר אם אנו הייתם באותו זמן במקום אחר. כי העדים הראשונים בכלל לא יודעים את הזמן או את המקום. לכן זה פוסל, אבל בבדיקות, גם אם הם לא יודעים משהו, זה עדיין לא הופך את זה לעדות שאי אפשר להזים אותה. אז זה מה שהם ענו לרמי בר חמה, והוא שיבח אותם על זה, והם שיבחו אותו על איך שהוא שאל מתוך ענווה. בכל אופן זה ההבדל, וזה הביא אותנו לשליש התחתון של עמוד ב', ועכשיו נחזור לשורה השישית בעמוד ב'. כשהמשנה אמרה שבבדיקות, גם אם העד לא יודע, זה לא פוסל, אז היא אמרה לא רק אם עד אחד לא יודע, אלא אפילו אם שני עדים לא יודעים, זה עדיין לא פוסל. והגמרא שואלת, מה אפילו בזה? הרי ברור שאם העד לא יודע, זה לא פוסל, אז בין אם עד אחד לא יודע, ובין אם שני עדים, זה עדיין לא פוסל. אלא כנראה שהמילה אפילו כאן היא לא מוסבת על הבדיקות, אלא על החקירות. אבל איך זה מוסב על החקירות, זה מחלוקת בין רב ששת לרבה, אבל לפני שנראה אותה, נקדים לרגע מחלוקת במסכת מכות בדף ה' עמוד ב'. המחלוקת שם מבוססת על ההנחה שבשביל להניש עדים כעדים זוממים, לא מספיק להזים אחד מהעדים, צריך להזים את שניהם. אבל מה קורה אם אין שני עדים אלא 3 עדים? האם מספיק להזים 2 מתוך 3 ולהניש אותם כעדים זוממים, או שצריך להזים את כל 3? אז רבי שמעון ורבי עקיבא שם סוברים שצריך להזים את כל 3, ורבנן סוברים שמספיק להזים 2 ולהניש אותם כעדים זוממים. אז זה המחלוקת שם במכות, ועכשיו נחזור אלינו, אמרנו שאם העדים לא יודעים בחקירות, אז זה הופך את זה לעדות שאי אפשר להזים אותה. אז אם כל העדים לא יודעים, אז ברור שזה עדות פסולה. אבל מה קורה אם יש 3 עדים ושניים מתוכם יודעים, ורק אחד לא יודע, אז רק העדות שלו היא עדות שאי אפשר להזים אותה? אז האם זה פוסל או לא? זה תלוי במחלוקת של רבי עקיבא ורבנן. לפי רבי עקיבא שבשביל להזים את העדים צריך להזים את 3, אז ממילא אם העדות של אחד מהם היא עדות שאי אפשר להזים אותה, זה נחשב שכל העדות של כל 3 אי אפשר להזים אותה, ולכן כל העדות פסולה. לעומת זאת, לפי רבנן, גם אם יש עדות אחת שאי אפשר להזים אותה, את 2 הנותרים עדיין אפשר להזים, ולכן העדות שלהם כן תהיה קשרה. אז זה באופן עקרוני, עכשיו נראה איך רב ששת ורבה מיישמים את המילה אפילו כאן בחקירות. רב ששת אומר שהמשנה היא כמו רבי עקיבא, ולכן הוא קורא את המשנה כך, שבחקירות, אפילו אם רק דיין אחד לא יודע, זה כבר פוסל את כל העדות, כי אז כל 3 היא עדות שאי אפשר להזים אותה. כך רב ששת קורא את זה. רב לעומת זאת מבין שהמשנה היא לא כמו רבי עקיבא, אלא כמו רבנן, ולכן הוא קורא את זה הפוך. כלומר, הוא אומר, אפילו שרק 2 מתוך 3 הדיינים יודעים בחקירות, זה מספיק בשביל להכשיר את העדות, כי לפחות העדות של אותם 2 היא עדות שכן אפשר להזים אותה, כי לא צריך להזים את כל 3. ובזה סיימנו את הנושא של חוסר ידיעה בבדיקות ובחקירות, והגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נחזור מהר על מה שראינו היום. ראינו ארבעה מקורות לדין של התראה, מקור אחד במלכות, אחד בסייף ושניים בסקילה, את האחרון פירשנו שזה על שריפה. אחר כך ראינו חידוש של רב חנן שלפי רבי יוסי ברבי יהודה שבאישה חברה לא צריך להתרות בה, ממילא אם עדים מעידים שהיא זינתה, אי אפשר להרוג אותם אם הם זוממים, כי יכול להיות שהם לא התכוונו להרוג אותה אלא רק לאוסרה על בעלה, וממילא גם אותה אי אפשר להרוג כי יש עליה עדות שאי אפשר להזים אותה. מתי כן אפשר להרוג אותה או אותם אם הזימו אותם? כשמדובר באישה שהיא ממילא אסורה על בעלה ואז ברור שהם התכוונו להרוג אותה. אחר כך ראינו את החידוש של רב חיסדא בהכחשה בבדיקות, שרק אם זה הכחשה בגוף העדות זה פוסל, כמו למשל כלי הרצח, אבל הכחשה למשל בצבע הבגדים לא פוסלת. הקשינו עליו משתי ברייתות וטרצנו, אבל אחרי זה הקשינו מרב יוחנן בן זכאי במשנה שהוא היה בודק בעוקצי תאנים, שזה ודאי דבר צדדי, וטרצנו שבאמת רב יוחנן בן זכאי חולק על רבנן ולדעתו אין הבדל בין הבדיקות לבין החקירות, ובכל מקרה הכחשה בבדיקות פוסלת כמו בחקירות. לסיום הסברנו שבחקירות, כשעדים לא יודעים, זה הופך את זה לעדות שאי אפשר להזים אותה, לכן זה פוסל, מה שאין כן בבדיקות. וראינו שני הסברים איך להסביר את המשנה לגבי החקירות, אם יש שלושה עדים ושניים מתוכם יודעים ואחד לא, רב ששת הסביר לפי רבי עקיבא שזה פוסל, כי צריך שאי אפשר להזים את כל העדויות ולא רק שניים מתוך שלושה, ורב הסביר לפי רבנן שזה לא פוסל כל טוב.